דרך להשם מתברך זה בכל עת ורגע, זה בכל זמן. האל הגדול, הגיבור והנורא שאנו מתפללים אליו, שהוא חי וקיים, ומלכותו בכל משל, שהוא רואה את כל הנבראים ושומע את כולם, ואין למעשה רחוקים בעם הקודש. לא קיים מציאות כזאת. איך אפשר להגיד על זרע אברהם, יצחק ויעקב שהם רחוקים ממנו יתברך? שכולנו אחד, אנחנו עם אחד, אין בינינו שום חילוק. בכל המדרגות וכולם, כל יהודי, בכל מה שיהיה, בכל מצבו אשר יהיה, בכל מדרגה שהוא, בכל מקום שהוא מונח, שם השם יתברך איתו ושומע אותו וקרוב אצלו מאוד. ושלא יחשבו אף פעם חס ושלום שיש איזה ריחוק או איזה דבר שמישהו רחוק ממנו יתברך, חס ושלום. הקשר שיש בין הבורא יתברך לנו הנבראים הוא קשר שאין לו שיעור לתפיסה בהשם יתברך. וככל שמתפללים יותר ומדבקים בו וחושבים עליו, אז מבינים יותר כמה השם ברוך הוא נורא ולא יכילהו שום רעיון ושום היגיון, כי הוא המדע והוא היודע והוא הידוע. כלשון הרמב״ם שמכנה שהשם ברך זה לא דבר שאדם יכול להבין בדעתו. זה האל שהוא למעלה מהשגת השכל האנושי, שהשכל האנושי שלנו הוא קרוץ מחומר, הוא נמצא בתוך זמן, והשם יתברך הוא למעלה מהזמן. ועבודת השם יתברך גם צריכה להיות במדרגה הזאת שאדם כל כך יאהב את השם, כל כך ירצה ללכת אחריו, ושאדם יתראה לפניו בזמנים האלו שיהיה עכשיו אלול ותשרה, כולם מתפללים ראש השנה ויום הכיפורים וכולם חושבים עליו ומתפללים, אבל עבודת השם ניכרת דווקא עכשיו שמתחילה השנה וכולם חוזרים לדרך, לאורח חייהם, למחשבה שלהם, לדרך שלהם, מכל מה שהם היו כל השנה, ועשו תשובה, והתעוררו, ושבו אליו יתברך. והשמחה בעבודת השם, היא צריכה להיות על קיום כל מצווה שהשם יתברך נתן לנו את הזכות לקיים. שהקשר בין האדם לבין הבורא, זה כותב הישר דברי אמת, שספר יפה מאוד של רבי משולם פייבוש מסבר, זה היה אחד מהקדושים והצדיקים שחיבר ספר שמאוד מסביר את הדרך הקדוש, איך לעבוד את השם ואיך לדבק בו, איך לחשוב את המצוות והקדושה, ספר שיש בו הרבה עומקות. יש בזה עוד הרבה ספרים הקדושים. אבל המעלה של המצווה, המחשבה של מצווה, שאדם חושב על מצווה אחת שהוא מקיים, מצווה, דבר אחד שהוא חושב לפני השם, והוא עושה את זה בתחיל אורחים ובעירה כל כך לשם, באהבה לשם, שהוא לא חושב על שום דבר שבעולם, כי בעבודת השם צריך לחשוב רק על השם יתברך, ולא לראות שום נברא שבעולם, שאדם יהיה חושב לבד, שהוא לבד, שעל זה אמרו חכמים במשנה במסכת סנהדרין, בפרק ד' במשנה, לפיכך צריך אדם לומר, חייב אדם לומר, כל העולם נברא אלא בשבילי, בשבילי נברא העולם, בשבילי נברא העולם, כל אחד צריך להגיד, כל הזמן בשבילי נברא העולם, שמה המשמעות שאדם יגיד לעצמו שבשבילי נברא העולם? מה העניין בזה? שאם אדם יבין שבשבילו נברא העולם, אז הוא כל הזמן יחפש ויראה איך הוא מתקן את העולם. ואיך הוא מציל את העולם מפגם, ואיך הוא מתקן את העולם מרדת שחת, שכל העולם עומד על כל אחד ואחד. אין לך בעולם אחד, כל יהודי בכל מקום שהוא, יהיה בכל מקום שיהיה, בכל מצב שיהיה, הוא מחזיק את כל העולם, כל יהודי בעולם, בכל מדרגה שהוא. אין צדיקים, אין חסידים, וגם שעוד לא זכו לדרגה קדושה ולמדרגות קדושות ונעלות ולעוד עבודות קדושות, אבל כולם, יוצא מן הכלל, מחזיקים את כל העולם כולו, ומתקנים את חטא אדם הראשון, וכל העולם עומד עליהם. ויש באמת לשון ברמב״ם, שהוא כותב בפרק חטא על אחת הדבר בלכות לולב, עכשיו זה למדנו בסוכות, שרמב״ם אומר שחייב לשמוח בעשיית המצווה ובאהבת האל. הוא אומר שזה עבודה. ומהלשון של הרמב״ם שבעשיית מצווה ובאהבת האל, שהרמב״ם קושר, צריך לדקדק מאוד בלשון הקדוש של הרמב״ם, שהרמב״ם, הרבה שיגרסו, יחשבו שהרמב״ם מתכוון על עשיית המצווה. אבל הרמב״ם מונה גם עשיית המצווה וגם אהבת האל באותה הלכה. הוא אומר שעתידין להיפרע, חס ושלום, כן, מאותו אחד שמנע עצמו מאותה שמחה שנאמר תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. שמי שלא מקיים את המצוות בשמחה ומאהבה לשם, אז עתידים להיפרע ממנו. אז מהלשון של הרמב"ם במובן שצריך להתאמץ ולעבוד גם על אהבת האל, שלא מספיק העניין של עשיית המצווה. שעשיית המצווה, אנחנו עושים את המצוות, אבל צריך להתאהב בהשם יתברך. הלב שניתן לנו הנבראים, זה לא לב שניתן בשביל לאהוב את ענייני העולם הזה. זה לא לב בשביל לאהוב בשר ודם. זה לא לב, ואהבת לך כמוך, ולאהוב כל יהודי ולאהוב את כל עם ישראל, זה בשביל להרבות אחדות ולגילוי מלכותו של השם בעולם. אבל לא להפיל חס ושלום את האהבה, שלאהוב בכל הלב את השם ברוך הוא, שלא יהיה הלב של אדם שר אחרי בשר ודם קרוץ מחומר, שיועברו הנבראים להשם, שזה אהבות נפולות, אהבות זרות, שחס ושלום שמוצאים בעולם אהבות נפולות, שמשם ההיפרדות והריחוק מהשם יתברך. שאוהבים אהבות זרות ונפולות. ואהבה לשם שצריך לקיים את המצווה באהבה ובשמחה, זה דבר שהוא ואת עלית על כולנה. שאדם שעובד את השם ברוך הוא, תראו מה שכותב ברוך הוא צדיקים בשער השמחה, שהוא אומר שאדם שיש לו כל כך אהבת השם שהוא מקיים את המצווה בשמחה, זה יותר מכל מה שהוא יקיים יעשה כל דבר שבעולם, אם הוא לא יעשה אותו בשמחה לפני השם. שאדם מקיים את המצווה בשמחה, כל השערים נפתחים רק מעניין השמחה לפני השם, וככה נזהר מרן רבנו אריזל. יש גם ברוך חיים הקדוש בפרשת בחוקותיי, הוא כותב שהאורך חיים הקדוש מסביר שאדם שלא זכה, איך נהיה רחוק מהשם? שהוא לא זכה להתוודע ולהיגלות לחוכמת השם ברוך הוא, לתורת השם, ובאמת לא העיר בו. הוא אומר שאם אדם היה תואם מעט, מזהיר מקצת מהמתיקות ומהידידות ומהנעימות והמתיקות שיש בענף אחד מהאור העליון שיש בתורה הקדושה, בדרך מהתורה הקדושה, בדבר מהתורה הקדושה, מהנעימות, מהאור שמאיר מהתורה, מהשם ברוך הוא, אומר, אפילו אם היה מלך המלכים, שאם אפילו היה מלך המלכים והיה לו מלכות ושלטון והוא היה מלך על כל המלכים שבארץ, היה מבין, היה יודע שמצווה אחת שמקיימים יותר מלהיות מלך המלכים בעולם הזה. תחשבו מה מונע אורך חיים הקדוש. שמאינו מרגישים את המתיקות הזאת ואת הנעימות מהאור העליון שנשפע, מהשם ברוך הוא שמאיר לנו על ידי המצוות ועל ידי התורה, זה יותר מלהיות מלך המלכים שפורק עול בכל ענייני העולם הזה, ואדם יש לו לפניו לקיים מצווה אחת, יעדיף, אם היה תואם המתיקות הזאת, לקיים מצווה אחת ולא להיות מלך המלכים בעולם הזה. ולא תהיה חס ושלום מלכותו לזרים, שבסוף הכל קלה ונפסד. מה מונע אור החיים הקדוש את המשמעות הזאת של הגילוי מלכות השם, את האהבה לשם, כמה השם ברוך הוא אוהב אותנו ומגלה לנו. אז יש את הבעל הסולם, שמעתי הרב יהודה אשלג, זכותו תגן עלינו, שהוא מסביר בה, שמעתי, יש איזה בהקדמה ובהרבה מהתורות והשיחות שהוא כותב, הוא מסביר שיש הרבה סברה שהעולם חושבים שהם רוצים להתקרב להשם יתברך, ואז הם אומרים בדעתם שלא צריך להתקרב מהר, או אומרים כל מיני מחשבות, לאט, או השם ברוך הוא יקרב אותי ככה, כל מיני מחשבות, או שאדם לא רוצה כל כך להתקרב. מסביר הבעל הסולם שזה הפוך, הוא אומר זה מן השמיים, לא מקרבים את האדם הזה עכשיו, ככה הוא אומר. וגם צדיקים, שהאדם קרוב לצדיקים, זה באמת לא מצד שיש לו לא בחירה מהשמיים, זה שמהשמיים הוא אומר, מה אני אתקרב לצדיק זה? מה אני אתקרב עכשיו להשם יתברך? אז זה לא באמת תלוי בו, הרצון שלו, שהוא אומר, מה באמת אתקרב להשם יתברך עכשיו? עוד מעט, אשאה קצת, כך וכך אעשה, כך וכך תעלה בידי, כל הזמן הוא חושב מחשבות, אז מסביר הבעל הסולם שזה באמת לא תלוי בו, מהשמיים אומרים לו, עכשיו אתה שב ועוד לא הגיע זמנך לזכות להתקרב. וככה מהשמיים אומרים לאדם הזה על צדיקים אמיתיים או על השם יתברך, שיזכה להתקרב לדרך התורה, לאור השם, אז מהשמיים דוחים אותו, והוא נדמה לו שהוא אין בכוחו כרגע להתקיים, הוא אין בכוחו כרגע להתקרב, אלא מהשמיים מונעים אותו, והמניעה השמימית, שמהשמיים אומרים לו די, זה מתגלגל אצלו בעולם הזה בחוסר רצון ועשייה כלפי הקדושה. שמתי אדם לא מתקרב ולא עושה בפועל, זה לא מגלל שהוא לא רוצה כרגע לעשות, אלא מן השמיים אומרים לו, רב לך, אל תוסף דבר אלוהות בדבר הזה, שכביכול המניעה היא שמימית, היא מלאלה, מלמעלה. כי עכשיו הגילוי של השם יתברך הוא נמצא בנו. אם היינו מבינים את הכאב ואת החורבן שנעשה לנו מזמן, חורבן בית המקדש, שכל זמן שירצה אדם לידע כמה זמן למנות מחורבן בית המקדש, אפשר לחשב את השנה, שהמר"ם שיק אמר לא לחשב את הזמנים האלו של השנת לעז, אבל לא בשביל לעשות מזה, לא בשביל שמשתמשים בזה, משתמשים בעברי, שזה ליל המורה שהוא היה דור 13 ליל הזקן, שהוא חושב את הלוח שנה. אבל המחשבה שאדם מחשב, נגיד השנה, כמה שזה יוצא, עושים פחות חיים, שזה 68, ואז תמיד יוכלו למנות כמה זמן עבר מחורבן בית המקדש. יקחו את השנת לעז שהיא היום, כמה שזה יוצא היום, 2000 וכמה שיוצא, עושים את זה, מחסרים פחות חיים, פחות 68, ואז יצא התוצאה, זה השנים שעברו מחורבן בית המקדש. וככה יעשו שנה ועוד שנה ועוד 15 ו-20 ו-30 ו-40, וככה ימנו בעוד שנים קדימה, תמיד שיפחיתו, ימנו את השנה ויעשו פחות חיים, זה יהיה המספר שההדר שאדם רוצה לידע כמה זמן עבר מחורבן בית המקדש, מחסירים פחות חיים. כי בית המקדש זה מקור כל החיים. כל החיים משם, ממשכנו של האל ברוך הוא, ששכן וגילה מלכותו בעולם הזה. בתחילה, המשכן של השם ברוך הוא היה בגלגל. אחרי שזה היה 14 י"ד שנה, היה בגלגל. אחרי זה משכנו של השם ברוך הוא עבר לשילו, זה השין סמכתת, זה 369 שנה. אחרי זה זה עבר לנוב, זה היה י' ג' שנה, ובסוף זה עבר לגבעון, זה היה ממדלת שנה, זה 44 שנה, ואחרי זה היה בית המקדש הראשון. בית ראשון היה השכינה שם 410, תף י', ובית המקדש השני, מד 420 שנה, זה תף חף. וככה נמנו השנים האלו, לגילוי מלכותו של השם ולהשראת שכינתו בעולם, עד שנחרב בית המקדש השני ונמצינו בגלות. אז עכשיו, איפה משכנו של השם יתברך? משכנו של השם ברוך הוא אצלנו, אצל כל אחד ואחד מעם הקודש. יש את זה, המקור הראשון של זה, זה בהקדמת התיקוני זוהר, בדף י' ג' עמוד ב', שם רבי שמעון מונה שכל כלי המשכן, והמשכן זה כנגד הגוף, כנגד האיברים הוא מונה. וכן כתב מרן האחידה בציפורן שמיר, בסימן י' ג' בסעיף ר' י' ח'. שם הוא כותב את זה גם, שהכיור והשולחן והמנורה, הוא מונה את כל כלי המשכן וכל מה שהיה, שהכל זה כנגד הגוף. אז עכשיו השם ברוך הוא שוכן, הבית המקדש מעט, זה הגוף אצל כל אחד ואחד. מי שמקדש עצמו ואוהב את השם יתברך, והוא נותן בגוף שלו לשרות אור השם, שהמשכן של השם ברוך הוא יהיה, אנחנו המשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, המשמעות של בית המקדש היא בשביל שהם, השם ברוך הוא ישכון בתוכנו. עכשיו שאין בית מקדש ונחרב, אז השם ברוך הוא רוצה לשכון בתוך כל אחד ואחד. אז הגוף, לסליק בנאור המבטשין המבטשין, שהוא מסביר רבי שמעון שהאור לא מאיר, אז צריך לכתוש את הגוף לעיר. אז לכן יש לעולם הרבה איסורים היום. כל העולם מלא באיסורים, כי האור של השם צריך לשכון בתוכנו. אם נכין את הגוף ונזכך אותו, אז אור השם יוכל לשכון בתוך כל אחד ולא יהיה איסורים. השם ברוך הוא יגיד די לאיסורים, יגיד די לצרות, כי צריך להכין את הגוף שיהיה משכן לאור השם. רבי שמעון מסביר גם בזוהר השמות בדף עמוד א', עמוד א' וגם עמוד ב'. הוא אומר רבי שמעון שיואבו ידי בני נשא, אם היו יהודים בני העולם, כל בני האדם, אם היו יהודים בעי רחימות העדקות שבריחו, כמה הרחמן השם ברוך הוא, ובאהבה שהשם ברוך הוא אוהב לעם ישראל, הוא נפרט לכולם, לכל מי שיהיה, זה לא לחילוק, לאלו שעוד לא זכו למדרגה, ולכולם, כי השם ברוך הוא אוהב כולם, היו רואים לאהבה שלו, אבו רצינה בתרי ככפיר עריות, כמו היו רצים אחרי השם ברוך הוא, כמו כפירי עריות ששואגים לטרף, איך שהם רצים, והזריזות של העריות, ואיך שהם יש בכוחם כוח וזריזות ומהירות, כך היו רצים אחרי השם יתברך. אם היינו יודעים כמה השם ברוך הוא אוהב אותנו, כמה רחמנות של השם ברוך הוא עלינו, שהוא חפץ לגאולנו ואוהב אותנו באין סוף אהבה, וכמה רחמים יש לו עלינו, כמה היינו רצים אחריו, כמה היינו רוצים אותו. ובמקום זה אנחנו משתמשים בהשם ברוך הוא, מבקשים ממנו רק את הבקשות שלנו, רק את הטובות ממנו, אבל לא מבקשים אותו בעצמו. אנחנו כל הזמן מבקשים ממנו, אהב לי, אהב לי, תן לי, תן לי, אלו שרוצים לשידוך, אלו שרוצים לכל דבר. צריך לאהוב את השם יותר מכל שידוך. צריך שהאהבה לשם תהיה מעל אהבת בשר ודם. שלא יאהב אדם בשר ודם יותר מהשם ברוך הוא. שזה ואהבת את אדוני אליך בכל לבביך. שיהיה הלב של אדם, מהי באמת צדיקים? הצדיקים באמת זה אלו שזכו שכל גופם הוא משכן לשכינה הקדושה. שבכל האיברים ובכל הגידים יש אור השם מאיר. מאיר אור השם ברוך הוא אצלהם, השולחן והמנורה ולחם הפנים, הכל קיים אצלהם, כי אצלהם עדיין השכינה ממשיכה להיות, ממשיכה להתקיים, וכל צדיק שזכה להשגות ומעלות ומדרגות נוראות, אז ככה גם מאיר בו עוד יותר אורו יתברך, שזה עוד יותר קדושת בית המקדש, וככה שזוכים למדרגה. אבל אם היינו יודעים ומחשבים ומבינים את האהבה של השם אלינו, היינו אוהבים אותו יותר מכל אהבה זרה. לא לאהוב אהבות זרות, לא לתת את הלב הקדוש הזה על אהבה כמו שהעולם אוהבים אהבות נפולות. צריך להריץ ולהעריך את המלך הקדוש, את האל הגדול, את האל שבחר בנו מכל עמים, את התורה שלו, את הצדיקים, את התורה הקדושה, כל דיבור וכל ממרה. זה הדרך הטובה ביותר לזכור את התורה, ש אדם יאהב את התורה, שנאהב את התורה, שנאהב כל דיבור וכל פסוק וכל ממרה וכל תיבה ותיבה שיוצאת מפי הקודש, מפי השם ברוך הוא, הכל מפי הגבורה. היראה מה שהם, אתם יודעים, המחשבה, זה, כוח המחשבה הוא דבר מאוד מאוד גדול, מאוד גבוה. יש לרעבד ספר שנקרא בעלי הנפש. ויש בזה המון מדרגות, גם על דיני נידה והרבה דברים, כל מי שיודע מכיר את השער, זה שער השביעי, זה שער הקדושה. הוא כותב בשער השביעי, בשער הקדושה, שהלב של האדם והעיניים, כמובן זה לא תתוח אלא בבכם ואחרי עיניכם, מפה למדו שאם יש גם סכנה חס ושלום בראייה, אז יש איזה דין חילול שבת, כי זה קשור ללב. אבל הרבד כותב שם שהלב והעיניים הם מקשה אחת. ואם העיניים יש להם שמירה, אז גם הלב נשמר, ואז הקדוש ברוך הוא אומר שכל כולו שמור לפניו יתברך. שהשם יתברך אומר, אם הלב שלך שמור והעיניים, אז כולך שמור, כולך שמור אצלי, הכל שמור לפניי. והלב שאנחנו יודעים מה זה הלב, מהי באמת אמונה במחשבה שאנחנו חושבים, כל אחד יכול לדמות בעצמו קצת מה זה אמונה בשם. אני רק אסביר לכם במשל ובמחשבה שכל אחד ידמה בעצמו, יכול לחשוב באמת מהי באמת אמונה בשם ברוך הוא. שנגיד לפני מה שקראנו בספר יונה. בספר יונה, כל הספר עצמו, כל הפסוקים, אבל המחשבה על יונה הנביא, והתונאי הטיל רוח שרה גדולה אל הים, והאונייה חישבה להישבר וכו', וכל מה שהיה, והשם ברוך הוא מתחיל לזה את כל היונה, והים הולך וגועש, וכל אחד יודע שאין בדברים האלו גוזמה. כי כשהשם ברוך הוא מטיל רוח שרה, אז בוודאי שהים היה ברוח שרה. ויחשוב אדם בדעתו, את הים הגדול, ואיך הוא נמצא בלב ים. זה כדאי מאוד שכל אדם יחשוב את זה פשוט במחשבתו, כי אז אני אוכל להסביר מהי באמת אמונה. שאדם יחשוב במחשבתו איך הוא נמצא בלב ים, ויש שערה גדולה בתוך הים, כמו שהיה עם יונה, וזה זמן לילה שלא רואים שום דבר, רק קולות ברקים ורעמים, ואדם נמצא בתוך לב ים, וכמובן יודעים את גובה הגלים, וגם יודעים את הרוח שערה שיש, כל אחד ידמה, ואת רעש הגלים, את כל רמחה בגלגל, הרעש שרק של הרעמים ניפצו את המרכבות של פרו, מהרעמים שהיו ביציאת מצרים, הרעמים שהיו שיברו לפרו את הגלגלים שלו, זה נאמר כל רמחה בגלגל ש... הרעמים שהיו שיברו לפרו את המרכבות של הגלגלים שלו, מהכל רעמך בגלגל, הרעמים ניפצו את הגלגלים מהרע שלהם. יחשוב אדם בדעתו את כל הרעמים שבתוך לב הים ואת הברקים, ובתוך השתקפות הברקים אפשר כבר לראות גם את החיות רעות שיש בתוך הים, שכל אחד יכול להבין מהם החיות הרעות האלו. ובתוך כל זה שישאל אדם את עצמו למי הוא קורא ברגע הזה. ככה אני פעם, כל הזמן אני חושב, שאני חושב על השם יתברך, עם המלכות שלו והיראה ממנו, זה דבר שאין לו שיעור. כולם יושבים על האדמה, אז לא מפחדים, לא חושבים. אבל אם אדם היה נמצא בלב ים, כמו שהיה יונה, והשם ברוך הוא מטיל אותו על הים. ומי שהיה חושב את המחשבה הזאת, היה מבין באמת האמונה שלו בשם, למי תקרא. האם אדם יקרא לבשר ודם, או שאם אדם ירים עיניו לשמיים, לפני האל, הגדול, הגיבור,
בתוך לב הים,
ויקרא לשם ברוך הוא שיענה לו, שזה מה שעשה יונה הנביא. לכן מזכירים את זה ביום הכיפורים, כי זה בדיוק מה שקרה עם יונה. שיונה נמצא בתוך לב ים, בתוך שערה. השם ברוך הוא זימן לו תדע גדול, אבל הרגעים של בשביל יונה הנביא, זה היה שניות, אבל אולי מישהו אחר היה שואה הרבה זמן בלב ים, כן? השם ברוך הוא עשה ליונה נס, שהוא זימן לו.
מבריאת העולם תדע גדול. אבל זה
הסוד של הלוויתן, כתוב במסרת סנדרים בדף סמך זין, בסוף הפרק שלישי, שם רשי ותוספות על הדין של הלוויתן, אם יהיה עם מה הדין שלו, אם טמא או טהור, שזה סוד הטומאה והטהרה של הלוויתן, אם זה, אם זה סעודת אורו של לוויתן, שיהיו כולם בתוך האור של לוויתן, או שזה שמע, שזה אותה נשמה שקדמה לבריאת העולם, לחטא אדם הראשון, שזה שמו של משיח וכל העניינים האלו, שזה הסוד של הלוויתן. יש בזה סודות בענייני חוכמה נסתרה, שיודעים את ה...
מלא נפש, מי שמבין יודע את הסוד הזה, שבאמת ששם הגמרא דנה על זה, על הסוד של הלוויתן. אבל לא כל אחד יכול לחשוב במחשבה שלו את ה... באמת למי הוא היה קורא, האם הוא היה קורא לבשר ודם, או שהוא היה קורא להשם ברוך הוא לעזרה. ומפה מתחילה האמונה בהשם ברוך הוא, שהרמב"ן, תראו מה שכותב הרמב"ן, הרמב"ן כותב את זה בפרשת בו, רבנו משה בן נחמן בפרשת בו, כמובן שהוא כותב בהקדמה לרמב"ן, הוא כותב בהקדמה שמי שאין לו את ההקדמות ולא קיבל מפי איש וכולי, אז הוא לא יוכל להבין את כוונתו, אבל לא שאדם, מי שיבין את כוונתו של הרמב"ן, די לנו במה שהעולם מבינים, כי הרמב"ן היה, יש לו עומק מאוד גדול בהבנת הדברים שלו. אבל הרמב"ן כותב שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, ככה הוא כותב ממש, אין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שידע ויאמין ויבין שכל דברינו ומקרנו, הכל ניסים. הכל זה ניסים, אומר הרמב"ן. ושום דבר אינו מנהג הטבע ומנהגו של עולם, חס ושלום, ככה כותב הרמב"ן. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, צריך לה, אם אדם לא מאמין ויודע בידיעה שלמה וברורה, שכל מקרנו וכל דברינו וכל מה שאנחנו מדברים ורואים, הכל זה ניסים. אם אדם לא יודע שהכל זה ניסים, לדעת הרמב"ן, אין לו חלק בתורת משה רבנו. כי הרמב"ן סובר שהכל זה ניסים. הכל, 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 זה ניסים גמורים. הכל זה ניסים ונפלאות. הכל זה אותות ומופתים שהשם ברוך הוא עושה בכל עת ורגע. עצם המחשבה הזאת שהרמב"ן מפרש ככה בפרשת בו, כמובן זה בגלל כל האותות והמופתים של השם ברוך הוא עושה, אבל המחשבה שנותנת את הדעת להבין כמה הכל זה ניסים, כמה כל דבר זה נס, אבל ככל שאדם מקדש את עצמו ומתאר את עצמו, הוא יכול לראות בהשגחת השם, בניסיו, בנפלאותיו, שזה לראות את מה שהשם ברוך הוא עושה, שזה העיניים, הקדושת העיניים. לכן אני אומר שיתנו כולם את לבבם להשם, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש ירושלמי, בכל פרק א' הלכאי, משם רבי לוי, שאומר שאין לה בלי בטרזר סורי דחתם, אומר ביעקוד שבייכו, אמר, אין יאבת לי ליבך ואין לך עידנה דיאת לי, כשהקדוש ברוך הוא אומר שאם אדם נותן להשם יתברך את הלב שלו ואת העיניים שלו, השם יתברך יודע שהוא שלו, שאם אתה רוצה להראות להשם שאתה, מה לתת להשם, תן לו את הלב, את העיניים שלך, תן לו את הלב, תאהב אותו ואת העיניים, זה לא רק שאדם ישמור את עיניו ממראות אסורות, שזה פשוט, זה ודאי, אלא גם בעיניים לא להסתכל על שום דבר שמצייר אותך. תסתכל רק על השמיים, על הטבע, על הבריאה של השם, על אותיות התורה הקדושה המהירות, על יופי העצים, על יופי הפרחים, כמה דברים נפלאים יש בעולם הקדוש הזה שהוא ברא לפנינו. כל הדברים, אילנות טובות, בריאות טובות, לענות בהם בני אדם, כל כך השם ברוך הוא רוצה שנראה, ונסתכל על היופי של הבריאה שלו, בשביל שנתקרב אליו, שנרים עינינו לשמיים, שזה ישעיה אמר, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, שהוא מתחיל למנות ולספור את כל הראייה, ממתי אנחנו מסתכלים לפני השם יתברך, אז זה מתחיל מחודש ניסן, אילנה מלב לבה, וכולם זה מרכת האילנות, שאז התחיל הגאולתן של ישראל, זה מסביר גם הפרי מהגדים מופיע, אבל לא עניין של רק הברכה של ברכת האילנות, אלא המחשבה היא הזמן של ברכת האילנות. הזמן, הלבלוב, הפריחה, ימי ניסן, המחשבה הזאת, הלב הזה לפני השם, שהשם ברוך הוא רוצה שהם יביטו בבריאה שלו, שיראו ויתנו עיניהם, כי העיניים יש להם קדושה ומחשבה עצומה. הרמב"ם מונה בהלכות שבא בפרק ד' הלכה ד', מונה שאבון הראייה הוא אבון גדול. עכשיו, ככה קורא לו הרמב״ם אבון גדול. עכשיו, למה הוא מסביר שזה אבון גדול? כי הרמב״ם אומר שבן אדם שנותן פגם לעיניו, אז הוא לא חושב שהוא עשה מעשה, אז הוא לא מצטער. הוא לא נותן בדעתו, הוא אומר, וכי מה עשיתי? רק בראייה. אז הוא לא מבין, זה, על זה רמוני הרמב״ם שזה אבון גדול. יש גם בילקוט שמעוני, בילקוט שמעוני פרשת בעלותך, ברמז תש"ל, שם גם כתוב בשם רבי שמעון בן אלעזר, שם רבי שמעון בן אלעזר אומר שאין לך אדם שבשעה שאדם מקבל מכה בראשו, מיד אומץ את עינו. למדת, אין לך דבר בכל הגוף כעין. שבכל הגוף אין לך דבר שמיד מקבל את המכה, העין מקבלת. אדם מקבל מכה בראשו, אומץ את עינו. אדם מקבל מכה בידו, אומץ את עינו. העין היא הדרך להתקרב לשם, גם זה זוהר ויקל, יש זוהר ויקל בדף רשות ח' עמוד א', שם רבי שמעון אמר שהעיניים הם, כל הנהגת הגוף זה רק לפי העיניים, לפי הראייה. כל האיברים, כל הגידים, הכל הולכים לפי הראייה של האדם. כמה שאדם יראה בקדושה יותר, אז האמונה שלו, התורה שלו, הקדושה שלו, הכל תלוי בקדושה של העיניים. הכל זה ראייה. הקדושה של הראייה, יש ביערות דבש רבי נתן אבישיס וחלק ב' בדרוש ב', הוא כותב שאדם חד ושלום רואה מראות אסורות פוגם, הוא אומר שהוא גורם רעה לעצמו וגם חס ושלום לישראל מהראייה שלו. לכן צריך להיזהר, לשמור על העיניים בקדושה, בתרה, כי כמו שהסברנו מקודם, שגם הראייה הוא חמור, כי שאדם, הלב והעיניים קשורים. אז השם ברוך הוא אומר, למה נתת עיניך ברע? כי אתה לא אוהב אותי. אתה לא אוהב אותי. השם ברוך הוא אוהב אותנו. צריך לתת לו את העיניים, כי אנחנו אוהבים אותו. כי אנחנו אוהבים את השם, והשם ברוך הוא אוהב אותנו. לקדש את העיניים שלנו, לקדש את הלב שלנו, לאהוב אותו יותר מכל דבר, שלא יאהבות נפולות לאישה, שלא יאהבות נפולות לאיש, שלכולם יהיה אהבה רק לשמיים, רק לאל הגדול, הגיבור והנורא. האהבה שלנו תהיה רק לפני האל, לפני השם ברוך הוא, שזה מה שהשם ברוך הוא רוצה מאיתנו, שניתן לו את הלב. מה שהשם ברוך הוא אמר, כתוב בתנא דבי אליהו רבה, שבפרק כ"ח, שאמר הקדוש ברוך הוא בניי, מה ביקשתי מכם? מה ביקשתי ממנו? שתהיו אוהבים זה לזה, ומכבדים זה לזה, ויראים זה מזה. שתהיו מכבדים ואוהבים זה לזה, רק שתהיה ביניכם אהבה. יש תנא דבליהו זוטה ורבה, זה ברבה פרק כ"ח, שיש בזה השגות גדולות. תנא דבליהו זה ספר שיש בו המון מעלה וקדושה, שמי שלומד בו ינצל מטומאת קרי, יכול לזכות לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשבוע טוב, להשפעות טובות. יש בו המון המון מעלות, והוא קדוש, והלשון שלו תורה, ושזה הכל קבלה מפי אליהו זכור לטוב. שלומדים, אז על ידי רבנן, זה קדושה והשפעות, הרבה השפעות טובות. אז שם השם ברוך הוא מגלה הרבה מהרחמים שלו והאהבה שלו לעם ישראל, ומה השם ברוך הוא רוצה מעם ישראל, שזה דרכו של אליהו תמיד לבשר ולהגיד מה השם ברוך הוא רוצה. יש עוד סיפור יפה, זה כתוב בילקוט שמעוני, גם על רות ברמז תפרש א', שם זה כתוב, היה מעשה בחסיד אחד, שתראו את הלב שלו, כמה זה חשוב להרים את העיניים לשמיים. היה מעשה בחסיד אחד, שאותו חסיד פגש פה אליהו זכור לטוב, ואותו חסיד היה אדם שלא רצה ליהנות משום דבר בעולם הזה. הוא לא רצה להיגע באף אדם, לא רצה לקח מאף אחד שום דבר, והיה עני ואביון ומרוד, ולא היה לו שום דבר, אבל הוא לא רצה לקח טובה משום בשר ודם. הוא היה יושב בהשפטות, הוא היה בוכה יומם ולילה, והיה בוכה לשם שישפיע לו, והיה חסיד לפני השם. אם מדרש מכנה אותו חסיד, אז כמובן שהוא היה חסיד גדול מאוד, במלוא מובן התבוננות ומחשבה והקדושה, שאם נהיה חסיד, וכתוב שהשם ברוך הוא שלח לו את אליהו, זכור לטוב שאין נגלה אליו. הרמ"א כותב בדעת הלוי אחד שלוש בחינות בגילוי אליהו, אחד שהוא בא כמו שהוא היה בלבוש הנביאים, שלפני שהוא עלה בסערה שמיימה, זה המדרגה הגבוהה ביותר. מי שזכה לגילוי הזה היה רבנו אריזה, רבי שמעון, שנגלה להם אליהו כמו שהוא עלה בסערה שמיימה. המדרגה השני זה שהוא בא בלבוש טייס, סוחר, קיסר, מלך, מחליף עצמו בדמויות.
ומדרגה עוד יותר נמוכה זה שהוא מתגלה דרך המחשבה והדיבור, הוא מדבר ולא רואים אותו. זה מדרגה הפחותה. אז הוא נגלה לאותו חסיד במדרגה עליונה יותר. הוא נגלה לו בדמות טייה. אמר לו אליהו לאותו חסיד, אם ניתן לך כך וכך בית צלעים, בית כספים, כתוב המשון המדרש זה בית כספים, כמובן זה בית צלעים, ניתן לך בית מטבעות, אתה תמשיך ככה, יברך אותו שתהיה בקדושה ולא תעזוב השם ברוך הוא, והוא באמת לקח את הבית צלעים האלו מאליהו, עשה מסע ומתן, והלך ונהיה עשיר גדול, באותה שנה נהיה עשיר גדול והתעשר. ובאמת, לאחר מכן, אמר השם ברוך הוא לאליהו, תראה מה עשית לו, הוא כבר שכח אותי, הוא לא מרים עיניו לשמיים, השם ברוך הוא מאוד אוהב שמרימים את העיניים לשמיים, לכם בית כנסת צריך להיות בית חלונות, כל הזמן להסתכל למעלה, כל הזמן להרים את העיניים לשמיים, השם יתברך מאוד אוהב את זה, כתוב בספר שערי השגה לרבינו חיים ויטל בשם מרן רבנו אריזל, שאחד מהדברים שאדם רוצה למתק מעל עצמו דינים, ולפעול ישועה, והשפעה, וחוכמה, וטובה, להרים את העיניים לשמיים, להסתכל למעלה, להרים את העיניים, כל הזמן להסתכל על השמיים. אז אותו חסיד לא הסתכל על השמיים באותה שנה, ואמר לו, נגלה אליו אליהו בתוך השוק, ראה אותו עושה מסע ומתן, אמר לו, אתה זוכר אותי? אליהו שואל אותו חסיד. אז אותו חסיד לא כל כך זכר, אמר לו, אליהו, אני לביתי לך בית צלעים, אולי יחזיר לי אותם עכשיו, שאתה, יש לך פרנסה, החזיר לי, החזיר לו, ולא זז משם אליהו עד שאותו אחד ירד שוב לטמיון ונפל למטה. וישב שוב בהשפטות ובכה ובכה. נגלה אליו שוב אליהו זכור לטוב, ואמר לו, אם אתן לך שוב הסלעים, אתה לא תשכח השם ברוך הוא ותשוב לחסידותך ופרישותך ותדבוק בשם. אמר לו, אין. מיד שב לחסידותו ופרישותו וניעלה ונתעשר וניה עשיר ושוב פעם חזר כבתחילה, וככה היה עשיר גדול כבתחילה כמו שהיה אותו חסיד, שב לעשירות שלו ולמלכות שלו. וכל זה השם ברוך הוא עשה לו רק בגלל שהוא לא הרים את העיניים לשמיים, רק בגלל שהוא טר אחרי ליבו ועינו שהוא שכח להשם ברוך הוא. היה גם הסיפור ב... יקום, מי ששמע יקום מצרורות, זה כתוב במדרש שוחר טוב במזמור י' א', זה המקור שם, יש כמה נוסחאות שונות, אבל יקום מצרורות הוא היה אחיין של יוסף בן יועזר, יוסף בן יועזר זה הדוד שלו, אמא שלו הייתה אחות של יוסף בן יועזר, והוא היה אחיין שלו, הדוד שלו זה יקום יוסף בן יועזר. ושזה היה אז בגזירת שמד של יוון, היוונים גזרו גזרות שמד והתנא קדיש אז בזמנם של היוונים, וזה גם בגלל זה לא מסתדר לאותה תקופה, מתי היה הזמן עם אותו אחד, שאומרים שהיה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה, אותו אחד שיצא לתרבות רע, אז יש נוסחה עם זה בזמן מרקוס אוריליוס, בזמן הרומאים, אספסיאנוס וטיטוס וכל אלו שהיו אז בנו את הקוליסאום, או שזה היה בזמנו של היוונים, ובגזרות השמד של התנא קדישא יוסף בן יועזר. אז בזמן התנא קדישא של יוסף בן יועזר היו הרבה גזרות שמד. היה המון המון גזרות שמד שעשו אותם רשעים וצררו בהם. אז הלך אותו יקום מצרורות ועל דהר על סוס ביום השבת הקדוש, ועבר לפני יוסף בן יועזר, והוא החזיק לפניו קורה שלמעשה היו צריכים לתלות בה את יוסף בן יועזר, את הדוד שלו. אז אמר לו, ראה, תראה סוס שלי, תראה אדון שלי, תאוות ליבי שהלכתי אחריה, תראה מה נהיה ממני, תראה הסוס שלי, המלכות שלי, ואתה, מה יהיה עליך, התורה, המצוות שעסקת בהם, זה הסוס שלך. הוא כביכול הצביע לו על הקורה שלו, אמר לו, הנה הקורה הזאת, על זה אתה עומד לרכב, אתה כל ימיך עסקת תורה ומצווה, ובסוף עומדים לשים אותך על הקורה הזו, ואני הלכתי בשירות ליבי, והנה על סוס המלך, ותראה מלכות שלי, ותראה מה ליניה. אמר לו יוסף בן יועזר, כנשוך נחש, כמו נשיכת אחנאי, כמו שנתן בו ערס של אחנאי, נחש ערס הכניס בו, אמר לו, אם לעושה רצונו כך, לעוברי רצונו, על אחת כמה וכמה. אם אני עושה רצונו של השם, ככה השם יתברך עושה לי, זה מה שעומד לעשות לי את המיטה הזאת, אז מה יעשה חס ושלום כביכול על אותו אחד, הצביע עליו, מה יהיה עליך? נפל עליו פחד גדול, ומיד לקח קורה ותחב אותה באדמה, לקח חרב ושם נעץ אותה מתחת, הביא גל של אבנים, והביא צורות של אבנים לסים לתם לשמור, וקשר את עצמו בתוך הקרש, והעמיד החרב, ומיד שנשרף, אז הוא נפל על החרב, נפלו עליו אבנים, והתקיים בו 4 מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז באותו זמן התנמנם יוסף בן יועזר, והוא ראה את המיטה שלו, שאולי אמר, ראו זה שקדמן לפניי בגן עדן, הקדים אותי בגן עדן. תראו איזה תפיסה ומחשבה היה לו, שדיבור אחד, שהוא הבין שאנו עם הקודש, יש לנו בית עולמות. שהיה רבי יוסף יצחק, שגזרו עליו את ה... אז בזמנו גם שניסו אותם פורים שעשו הפרעות באותם נאצים שעשו הגזרות והפרעות בעם הקודש, אז כיוונו את הכנס שריפה על רבי יוסף יצחק. אז רבי יוסף יצחק, הרבי הריאץ מלובביץ', לא נדפף אפילו מהיישוב הדעת היה לו. אז הוא אמר לו, הצעצוע הזה יכול להפחיד מי שיש לו עולם אחד. אבל מי שיש לו שתי עולמות, הצעצוע הזה לא מפחיד אותו, והוא חייך ככה. הרבי יוסף יצחק חייך, אמר, הצעצוע הזה לא מפחיד מי שיש לו שתי עולמות. ואז באמת אותו אחד ראה שהוא כל כולו חדור באמת אמונה, אז הוא באמת עזב את זה והתחיל לדבר איתו, ועזבו את רבי יוסף יצחק, לא נגעו בו לרעה. גם דמות פניו הקדושים של רבי יוסף יצחק, יש בזה הרבה סגולה. בפנים הקדושות שלו, בתמונה שלו, זה סגולה לנפש, עלי הרבה השפעות טובות. מי שיודע, יש בזה סגולה, לראות פניו של רבי יוסף יצחק. אז הוא ככה היה באמת, שמי שיש לו אמונה בטרן עולמין, בראשית זה בית, זה טרן, זה עולם הזה ועולם הבא, ואותי עוד רבי עקיבא שהעריך בזה גם מאוד בית, כמה מחשבה, כמה זה בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, להרים עינינו לשמיים ולאהוב את כל עם ישראל ולדון את כל עם ישראל לקו זכות, לדעת שכל עם ישראל קדושים, אי אפשר לשפוט אף אחד, חס ושלום, לרע, שכותב בספר חסידים בסימן האינזיין, כותב בספר חסידים שכל אדם חייב לדון חברו לקו זכות, שאין אדם יודע מה שבליבו של חברו, שמר אדם יראה לעיניים ושם יראה ללבב, ושמע לב פרק ט"ז בפסוק שביעי שכתוב, אדם יראה לעיניים ושם יראה ללבב, אתה לא יודע, אל תחשוב חס ושלום רע. וגם בסימן תפריש למד ג' הוא גם כותב, שאדם שמדבר חס ושלום קטגוריה על עם ישראל, אז מלאכי השרת מקטרגים עליו כנגד זה למעלה. ואם אדם מדבר טובות על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא, מלאכי השרת מליצים עליו טוב לפני השם ברוך הוא. אז לדון לכף זכות, תרבו לדון לכף זכות, תעוררו את כולם לדון לכף זכות, תאהבו את כולם, תגלו אהבה את הרחמים של האל הגדול הגיבור והנורא עלינו, כמה שהשם ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הוא רחמן ומלא רחמים, ורוצה שנשוב אליו, לאהבה אותו, נשיב לבבנו אליו יתברך, ושנזכה לעשות לפניו יתברך נחת רוח, ונזכה לדבוק בהשם ברוך הוא, שיהיו כל תפילותינו לנחת רוח לפני אדון השמיים בארץ, שהשם ברוך הוא ימהר לנו הגאולה, שהשם ברוך הוא יבנה לנו בית המקדש, שאנחנו רוצים שהוא ישכון גם בתוכנו, ורוצים שיהיה לגילוי מלכותו, שיהיה משכנו בירושלים, ויהיה בניין בית המקדש, בניין הדעד, שתבוא הגאולה, שיהיה לפני השם ברוך הוא נחת רוח. אנחנו מבקשים שהשם ברוך הוא ירחם על כל עמו ישראל, שייתן השפעות טובות לכל עמו ישראל, שיהיה לכל עם ישראל בכל מקום שהם שמירה והגנה והצלה מכל רע, וחיים טובים והשפעות טובות וניסים ונפלאות ואותות ומופתים. השם ברוך הוא יושיע לכל היהודים, של היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, של היהודים תהיה אורה ושמחה וססון ועיקר.